כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. האדמה ממשיכה לרעוד רעש בעוצמה 7.3 באינדונזיה, במערב אוסטרליה רעידת אדמה בדרגה 6.6. גם היום הפגנות בהונג קונג, יומיים לאחר שראשת הממשלה קרי לאם הודיעה שהצעת חוק ההסגרה בטלה ומבוטלת, ממשיכים ומפגינים למחות.
We came out because of a simple earth, the freedom of Hong Kong.
אנחנו כאן מסיבה פשוטה, אנחנו דורשים חופש להונג קונג. הפסקת החשמל שהשבית העיר ללא הפסקה.
You're live in the CNN newsroom. I'm Anna Cabrera in New York. Breaking news right now on CNN. Much of Manhattan is in the dark right now. On this Saturday night, it's been more than 3 hours of little lights, no electricity, no air conditioning. Across a very large swath of Manhattan, the busiest part of New York City.
בלי חשמל, בלי מזגנים, בלי תיאטרון במנהטן. ממופע של ג'ניפר לופז, הצופים נאלצו להתפזר לבתים. הטרור חוזר לסומליה, 26 הרוגים ו-56 פצועים בפיצוץ מחוץ למלון, בהרוגים גם תיירים רבים.
אחד למשל רעיד, למעטן ילך חוף.
ארגון הטרור על שבאב הוא לא רק איום סומלי, אומר אחמד מוחמד אסלאם, נשיא סומליה. היום איבדנו רבים, בני לאומים שונים, אבל נגביר את נחישותנו להילחם נגד הטרור. לראשונה מאז הפיגוע בניס לפני 3 שנים, שבו נרצחו 86 בני אדם, הזיקוקים חוזרים לטיילת. חגיגות יום הבסטיליה גם בפריז כמובן. הנשיא מקרון נאלץ להתמודד עם אנשי האפודים הזוהרים שמנסים לקלקל את החגיגה המהפכנית ההיא במהפכה אחרת. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורנה ברוכמן, בביצוע הטכני רומן סורקין, כבר מתחילים. השעה הבינלאומית, אנחנו פותחים עם פרשת השגריר שמסרבת לגבוע, עם פרסומם של הדלפות נוספות היום במייל, מזכר שכתב במאי 2018, שעוסק במחלוקת בין ארצות הברית לבריטניה בנוגע להסכם הגרעין עם איראן. במזכר הזה שנכתב בסמוך לשובו של בוריס ג'ונסון, שר החוץ דאז מוושינגטון, לאחר שטראמפ נסוג מן ההסכם עם איראן, ציין השגריר שטראמפ החליט לסגת מההסכם מסיבות אישיות ואידיאולוגיות, כיוון שמדובר הסכם של ממשל אובמה. השגריר תיאר את זה כאקט של ונדליזם דיפלומטי, והפרסום הזה שוב מגביר את המתיחות בין בריטניה לארצות הברית. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
שלום אירן.
חשבנו שהסיפור הזה מאחורינו.
כן, הסיפור הזה אולי מאחורינו מבחינה דיפלומטית. השגריר דארוק הרי התפטר אחרי שבוע סוער במערכת היחסים. בכל זאת, הפרטים החדשים שיוצאים על התכתובות שלו מגלים שהיה לו הרבה מה להגיד על ההתנהלות של ממשל טראמפ. אגב, כל הדברים האלה הם לא דברים שפרשנים ופוליטיקאים לא אומרים ואמרו כל הזמן בפומבי, אבל כאשר זה בא מדיפלומט בריטי במברקים חסויים, זה איכשהו נראה קצת אחרת. ואכן, בנושא האיראני, ההדלפה האחרונה שופכת אור על דברים שכותב דארוק לפני החלטתו של דונלד טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין. הימים הם ימים אחרי ביקור של בוריס ג'ונסון, שהיה אז שר החוץ בבית הלבן. הוא ניסה לשכנע את טראמפ ואת יועציו שלא לנקוט בצעד הזה. השגריר הבריטי התלווה אליו, ובסיכום סדרה ארוכה של פגישות שכנראה גרמו לתסכול רב, הוא כתב את הסיכום שלו, בו נאמר שלדעתו הנשיא טראמפ מונע ממניעים אישיים כאשר הוא בהחלטתו לפרוש מהסכם הגרעין, שהוא עושה זאת רק כדי להראות לקודמו בתפקיד ברק אובמה, בעצם להפוך את הדברים שאובמה אמר, וקורא לזה כאמור ונדליזם דיפלומטי להחלטה הזאת של טראמפ. הוא גם מגיע למסקנה שהניסיונות לשכנע אותו לחזור בו מהצד הזה, למרות שיש קולות שונים בממשל שהניסיונות האלה לא יצלחו. כפי שאמרנו, הדברים האלה נאמרו בעבר גם על ידי מבקרים אחרים של הנשיא טראמפ, אבל לא בהכרח על ידי שגרירה של בת הברית הגדולה ביותר של ארצות הברית.
בוא נצרף את כתבנו בלונדון, עידו סואן, שלום עידו.
שלום ערן, מה
שלומך? איך זה נראה משם, מהצד שלכם, של האוקיינוס?
טוב, פרשת השגריר באמת מסרבת לקבוע כאן. היום, תרצה באמת הנלון סנדי, עוד נזכר שכתב השגריר לשעבר, יש לציין, ובכלל הרשת, בכלל התקשורת עצמה סוערת, כי בכיר במשטרת לונדון הצהיר ביום שישי שיש עילה לתביעה של כל מי שיפרסם הדלפות מהסוג הזה. כמובן אמצעי התקשורת פה סערו ואמרו זה איום על חופש העיתונות, לא יקום ולא יהיה, דמוקרטיה. שני המועמדים, בוריס ג'ונסון וג'רמי הנט, כבר גינו בעצמם את הדברים ואמרו שיגנו בחירוף נפש על אותו חופש עיתונות, מה שהוביל את משטרת לונדון לפרסם העברה, שכמובן שאף אחד לא רוצה לפגוע בחופש העיתונות, והדברים סויגו. כך או כך, ולא נראה שהפרשה הזאת עומדת מפני סיום. בכלל גם יש את אתמול הדיון שהיה בין ג'רמי הנט לבוריס ג'ונסון כחלק מהמרוץ המתמשך להנהגת המפלגה, וגם זה עומד ברקע הדברים.
האם יש אינדיקציה כלשהי בנוגע למקור ההדלפה? כי היו שמועות על אולי מעורבות רוסית, אולי מעורבות של תומכי ברקסיט בתוך משרד החוץ. מי בעצם עומד מאחורי ההדלפה הזאת, אם יודעים בכלל?
כן, האמת שעכשיו גם פורסם שזהות המדליף כנראה ידועה למשרד בעקבות החקירה. לא ברור עדיין מי זה, הם טוענים שהם יודעים, ואכן מעניין, נשללה האפשרות של התערבות זרה, אין התערבות של רוסיה, כרגע לפי מה שזה נראה, זה היה, זאת הייתה הדלפה מבפנים, למי שהיה גישה לכל החומרים האלה, שפשוט לקח את החומרים האלה, ובצורה הכי ישירה פשוט פרסם אותם. המשטרה טוענת שהם יודעים את זהות המדליף, צריך להמשיך לעקוב ולראות איך להתפתח, אבל יש כנראה פריצת דרך לפי מה שכרגע נטען לגבי זהות המדליף.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה לכם, ערן.
אנחנו שווים אליך, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. אז הסיפור הזה מעיב על היחסים, אבל בואו נדבר גם על עניין אחר. בית הנבחרים האמריקני נוקט בשבוע שעבר בשורה של צעדי חקיקה שנועדו להגביל את יכולת התמרון של הנשיא טראמפ במזרח התיכון, כולל איסור על מכירת נשק לסעודיה, נכון?
כן, אנחנו בעצם רואים עכשיו את בית הנבחרים שנמצא כעת בשליטה של הדמוקרטים, מנסה להשפיע בתחום מדיניות החוץ בצורה שמתמקדת לפחות כרגע בפעילות של הנשיא טראמפ במפרץ. קודם כל ניסיונות שאגב גם בסנאט עברו ובעבר, של הגבלת היכולת של טראמפ לתמוך במלחמה בתימן, המלחמה הסעודית בתימן, שבאמת לא זוכה להרבה פופולריות בארצות הברית, נחשבת לצעד, למהלך עקוב מדם שכולל הפרות רבות של זכויות אדם וכיוצא באלו, ולכן שוב בית הנבחרים מנסה להעביר חקיקה שתמנע משלוחי נשק גדולים, בעצם עסקאות נשק גדולות שהוקפאו, תמנע מהנשיא לעקוף את הקונגרס ולבצע אותם. בכל זאת מדובר בעסקאות של מיליארדים לסעודיה ולאיחוד האמירויות. במקביל אנחנו גם רואים פעולה של בית הנבחרים ביום שישי, שם עברה החלטה שמונעת מהנשיא טראמפ לפתוח בצעדים מלחמתיים נגד איראן בלי אישור של הקונגרס. שוב, מדובר בהחלטה הצהרתית. בסנאט עבר בעבר נוסח דומה, אנחנו יודעים שיש רוב לפחות בסנאט לזה, אבל אין כאן חקיקה של ממש, כך שאין הגבלה מעשית על הנשיא טראמפ לנקוט בצעדים כאלה, אבל יש איתות משמעותי מצד המחוקקים, שאומרים לטראמפ, לפני שאתה הולך למלחמה, אם אתה מתכוון לעשות את זה, תדע לך שהקונגרס לא מאחוריך.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לדוקטור מיכל יערי.
אהלן.
מומחית למדינות המפרץ, מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. עד כמה מדובר במכה משמעותית מבחינתם של הסעודים, ההחלטה הזאת של בית הנבחרים?
אני חושבת שלאורך כל ההיסטוריה של היחסים בין ארצות הברית לבין סעודיה, במיוחד אחרי ספטמבר 11, הציבור הסעודי מרגיש את האנטגוניזם של הציבור האמריקאי כלפיו. זאת אומרת, לא היה צריך לחכות עד עכשיו כדי לדעת שהציבור האמריקאי מתקשה מאוד לתחזק את הברית הזו עם מדינה שהשליטים שלה מתנהלים באופן שנוגד לחלוטין את כל מה שקשור לזכויות אדם, והמלחמה הזאת בתימן היא רק ביטוי לזה. דרך אגב, צריך להגיד פה משהו מאוד מעניין לגבי הציבור האמריקאי. מה ששבר אותו באמת, זאת לא המלחמה בתימן, כי המלחמה בתימן נמשכת מ-2015, התחילה ב-2015 והיא נמשכת עד היום. מה שבעצם טלטל את דעת הקהל האמריקאית זה בעיקר סיפור של רצח העיתונאי, אותו עיתונאי סעודי שעבד בוושינגטון פוסט, העיתון השני בחשיבותו בארצות הברית.
זאת אומרת, עד שזה לא נוגע בהם, במישהו מוכר, דמות מוכרת, זה לא מצליח לחלחל.
נכון, קשה מאוד להקל את העובדה שכל 10 דקות מת ילד בתימן, בין אם זה מהפצצה של הסעודים או מרעב או חולה או דיזינטריה, את זה הרבה יותר קשה להקל, אבל סיפור בודד של אדם שנכנס לשגרירות הסעודית ויוצא ממנה כשגופו מומס בחומצה, זה משהו שבאמת שובר מבחינתם את כל הנורמות המוסריות, ואף על פי כן, כמו שאמרתם, הברית הזאת היא חזקה בזכות האינטרסים שלה, והיא עוקפת כל חסם מוסרי כזה או אחר, היא שורדת לאורך הרבה מאוד שנים, בגלל השותפות האינטרסים המאוד מאוד בולטת של שתי המדינות האלו.
עד כמה העובדה שהיחסים בין ארצות הברית לישראל קרובים, משפיעה גם על היחסים ההדוקים בין ארצות הברית לסעודיה?
תראה, תמיד מדינות המפרץ, זאת לא רק סעודיה, זה נכון גם לגבי קטר, משתמשות בקשר עם ישראל, בקשר המתחדש והמתהדק עם ישראל, כדרך בעצם לקרב את הממשל האמריקאי אליהם. לא בכדי אנחנו שומעים לא פעם סיפורים של מפגשים של מנהיגים אמריקאים יהודיים עם מנהיגים במדינות המפרץ, כשהמסר הוא ברור, אנחנו משתמשים בקהילה היהודית שהיא מאוד חזקה, ויש לובי יהודי מאוד חזק בארצות הברית, כדי לשפר את התדמית האמריקאית כלפינו. האם זה עובד? לא בטוח, לא בכל הנסיבות, ובטח לא בעוצמה שמדינות המפרץ היו רוצות שזה יתרחש.
אם נחזור לעימות בתימן, למלחמת האזרחים שנמשכת שם, זאת כבר מזמן לא מלחמת אזרחים, אלא מלחמה כמעט אזורית, וזה רק הולך ומסלים. לא נראה שם פתרון ברקע.
נכון, צריך להגיד כמה דברים על המלחמה הזאת. ראשית, זאת הפעם הראשונה שסעודיה נלחמת מעבר לגבולותיה, ואנחנו רואים את התפקוד הלקוי שלה על אף העזרה באמת עצומה שהיא מקבלת ממדינות אחרות לרבות ארצות הברית. שני, צריך להגיד, זאת לא מלחמה שנתפסת בעיני חלק לא מבוטל מהציבור הסעודי, כי מלחמה לגיטימית. זאת אומרת, הם רואים את אחיהם התימנים סובלים בעקבות המדיניות של הממשל שלהם. אז כן, החות'ים הם אויב, וכן, איראן זה אויב, אבל גם פה הם עושים הפרדה מאוד בולטת בין המשטר האיראני לבין האזרחים האיראני.
יש פה בכלל מקום לדיון ציבורי, לדעת קהל, בנושא התימני?
אני לא רואה את זה הרבה, כי זה לא מעסיק אותם. הציבור הסעודי בנוגע לציבורים אחרים שאנחנו מכירים, כולל הציבור הישראלי, עסוק הרבה יותר ביומיום בבעיות האבטלה שהולכות ומתפתחות, ביוקר המחיה, באחוזי הרווקות הגבוהים, בדברים שהם עוסקים באמת ביומיום, ולא
אפילו בניקי מינאז',
שעד עכשיו אנחנו לא מצליחים באמת להבין מה עומד מאחורי הסיפור הזה. אבל אני כן יכולה לומר לך משהו מאוד מעניין שאמר לי פעם בכיר בממשל האמריקאי. שאלתי אותו, מה בעיניך הקווים האדומים של ארצות הברית ביחס לסעודיה? זאת אומרת, מה סעודית צריכה לעשות כדי שאתם כמנהלים את המשטר, לא רק כציבור, אלא כמי שעומד בראש המשטר, תשקלו ברצינות את דפוס היחסים שלכם עם סעודיה. ואז הוא אמר לי דבר מדהים, הוא אמר לי, תשמע, אני אף פעם לא חשבתי על זה. אמרתי לו, אוקיי, אז תחשוב על זה עכשיו. ואז הוא אמר את הדבר הבא, אם אני אגיד לך באמת את האמת, אני חושב שהדבר היחיד שבאמת יטלטל את היחסים, זה העובדה, ואם יהיה תרחיש שבו סעודיה תפלוש למדינה אחרת, והוא כמובן מתכוון לתרחיש שבו סעודיה תפלוש לקטר. למה דווקא זה יכול לטלטל את היחסים? כי הבסיס האמריקאי הגדול ביותר במזרח התיכון נמצא בקטר, במימון קטרי. ושוב אנחנו חוזרים לאותו עניין, שההיבט המוסרי הוא בכלל לא פקטור, הוא פקטור משני ביחסים בין שתי המדינות האלה. וצריך לדעת את זה, צריך להתייחס לזה ככזה. עכשיו, הציבור האמריקאי נקעה נפשו בלא מעט מהמקרים, אבל הממשל האמריקאי עדיין מסתכל על זה דרך השטרות של הדולר, וצריך להכיר בעובדה הזו.
טוב, ונשאלת גם השאלה, מה תפקידה של התקשורת האמריקנית כאן שלא כל כך מספרת את הסיפור הזה שם בתימן. מיכל יערי, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה על הדברים.
תודה אירן, להתראות, יום טוב.
השעה הבינלאומית, גם היום רחובות הונג קונג מלאים במפגינים. אנחנו אומרים שלום להוד פיזם, האיש שלנו שם.
ערב טוב, מהונג קונג, הסוענת שוב. אני רגע נמצא בכיכר שעתין, למרגלות בניין העירייה של רובע בשם שעתין, שלשם מתנקזים כרגע המפגינים שצעדו לאורך הצירים המרכזיים, כן, 200 אלף איש. שוב מוחים כנגד ההשתהות של קרי להם, ובעצם שום צעדים קונקרטיים כרגע ממומשים אחרי כמעט 6 שבועות של מחאה שלא מתפוגגת.
תסביר לנו קצת את נושא הגיאוגרפיה, כיוון שההפגנות נדדו קצת מאזור לאזור בהונג קונג, נכון?
אופן שההפגנות כרגע מנוהלות הוא מאוד אסטרטגי, והניסיון הוא גם להגיע לכאורה לקהל רחב יותר, ובעצם להבהיר את, את מהות המחאה, ומה גם שזה, אנחנו מתקרבים גיאוגרפית לגבול עם סין. המחאה אתמול בשנג שווי בעצם הייתה ממש על התחנה האחרונה, לפני תחנת המעבר לשנזן, העיר הסינית. ושוב, המחאה הייתה שם מאוד אסטרטגית, כי שנג שווי מאוד מתאפיינת באזור סחר מאוד פורה לכל מיני סוחרי יום שמגיעים לקנות מצרכים הונג קונגים ומעבירים אותם מעבר לגבול. למשל, פורמולה לתינוקות שנרכשת בהונג קונג, שהיא מוצר מאוד מאוד מבוקש בסין בגלל בעיות ייצור של הנוסחה בסין. אז שוב פעם, יש לנו שם המון המון סינים מהמיינלנד שבעצם רואים את מה שקורה בהונג קונג, ואופן החלחול של המסר הוא דרך המפגנים לפני אנשים שהם בדרך כלל לא רגילים לראות כאלה הפגנות ומחאות.
אז בואו אנחנו רק נגיד למאזינים שלנו שבעודנו משוחחים איתך, אתם ודאי יכולים לשמוע ברקע את קולות השידור החי משם, מן ההפגנה שבה אתה נמצא הוד. תאר לנו קצת את האווירה, מה אומרים המפגינים, זה בסך הכל נראה די רגוע היום.
היו כמה רגעים שגז מדמיע כן נפלט, אבל בסך הכל האווירה היא מאוד מאוד שקטה, מאוד ממוש, מאוד רגועה. הנושא הוא מאוד חשוב להם להיראות כרגועים ושקולים ולא חמומי מוח.
וגם בכל זאת לבייש את השוטרים בדרך, נכון?
ביוש השוטרים זה נושא נפרד שהוא מאוד מאוד מרתק, בגלל שבכל התחנות המרכזיות בהונג קונג יש כאלה עכשיו קירות שנקראים קירות לנון, על שם הקיר המפורסם בפראג, ששם אזרחים מן השורה פשוט מדביקים פתקאות משרדיות, הפתקאות הצהובות המאוד ידועות בכל העולם, ועם עם, עם, משפטי מחאה, עם שמות של השוטרים שהשתתפו באלימות כנגד המוחים. גם יש תופעה של catfishing, שזה רדיפה מקוונת אחרי שוטרים ברשתות החברתיות, כמו למשל שוטר אחד שנשבע בקסמיה של אלמת חן, והיא בעצם מובילה אותו להודות שהוא היה מהשוטרים ששיתפו פעולה, ואז בעצם הוציאה אותו בעצם עשה לו ביוש ציבורי.
אז זאת אחת התופעות. תופעה אחרת שמעסיקה שם את הציבור היא בעצם הפער הולך ומתרחב בין הדור הצעיר לדור ההורים, שהיה רוצה לראות מדיניות מתונה יותר של המפגינים.
אכן, אכן, הדור הצעיר, ואני פה יושב בסביבי אלפי סטודנטים צעירים, ב-20, לא הרבה יותר, והם בעצם האמירה המאוד נוקבת שלהם, אתם הובלתם אותנו הלומה, מעתה זה בידיים שלנו. תנו לנו לנהל את העניינים, ואל תתערבו.
הוד פיזם בלב ההפגנות בהונג קונג. תודה רבה על הדברים.
רב תודות ויום טוב.
ושלום לדוקטור יורם עברון.
צהריים טובים.
מן החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לסין, עומדת בייג'ינג ומתבוננת בתמונות האלה שמגיעות יום אחרי יום אחרי יום, ובינתיים לא מתערבת. מתוך מה? מתוך תקווה שאיכשהו ייגמר להם הדלק?
הסיפור של הונג קונג זה דילמה מאוד קשה מבחינת בייג'ינג, מבחינת השלטון הסיני, מכיוון שמצד אחד הונג קונג מחזיקה חלק לא ניכר מתנופת הפיתוח הסינית, אחראית לפיתוח, הפיתוח למעשה עובר דרך הונג קונג, ולכן חייבים לשמור עליה. מצד שני, כמובן היא לא יכולה להרשות ככה פריקת עול מוחלטת, נגיד את זה בשפה כזו, ממונחים כאלה, וזה לכן עניין של מינון, איך במינימום מאמץ, או גרוע יותר, שכיחות דמים, תמונות קשות לתקשורת, איך בכל זאת לייצב את מה שקורה שם.
יש חשש שהסיפור הזה יגלוש גם לשטחים אחרים בסין? אולי אפילו באמת באזורי הגבול של הונג קונג תחילה?
קודם כל, אפשרות תמיד קיימת, אבל אני מעריך שהשלטון הסיני עושה הבחנה מאוד ברורה בין ההתנהלות שלו בהונג קונג לבין ההתנהלות שלו בסין במיילנד. עכשיו, כמובן שבסין, במיילנד, יש לשלטון הרבה חופש פעולה הרבה יותר גדול, יש לו אפשרות לעשות דברים שהוא לא מרשה לעצמו לעשות בהונג קונג, אבל גם האינטרסים שונים. האזורים בסין שנמצאים, שממוקמים בסמוך לגבול, זה אזורים שנותנים, מייחסים חשיבות מאוד גדולה לפיתוח הכלכלי, זה אזורים ששם הפעילות הכלכלית מקבלת עדיפות, כנראה לפני כל השאר, ולעומת זאת בהונג קונג, אנחנו שמענו גם בשיחה הקודמת, אנחנו יודעים, האוכלוסייה הרבה יותר מגוונת, השיקולים הם מגוונים, סקטורים אחרים וכן הלאה.
אתה יודע, אנחנו מדברים לא אחת באמת על הונג קונג, אבל יש עוד אזור נוסף שגם הוא זוכה לסוג של אוטונומיה כזאת, מקאו. מה קורה שם? איך זה ששם שקט?
הסיפור של מקאו הוא שונה באמת. קודם כל, מקאו יותר קטנה והפעילות הכלכלית בה היא נעשית בהיקפים הרבה יותר מוגבלים. התפקיד שהיא ממלאת עבור סין הוא גם כן שונה, הוא לא עד כדי כך דרמטי כמו התפקיד של הונג קונג. וגם המורשת שונה, הונג קונג סך הכל אזור שהיה נתון כ-150 שנים בשליטה בריטית, מורשת, אני לא אגיד דמוקרטית, כי כמשך מרבית התקופה לא הייתה שם דמוקרטיה, אבל מורשת יותר ליברלית. לעומת זאת, מקאו הייתה נתונה לשלטון פורטוגזי, שלטון אחר. גם הפעילות הכלכלית שם היא לא בהכרח הם כרוכה בקשר כל כך רחב ומגוון עם העולם כמו בהונג קונג.
אם נחזור להונג קונג, עד כמה הממשלה בבייג'ינג סומכת על קרי לאם ועל כוחות הביטחון המקומיים שידעו לעשות את העבודה בעצמם?
יש להניח שבייג'ינג ככה משגיחה היטב היטב ומקרוב על מה שקורה שם. עכשיו, מבחינת בייג'ינג, שילוב של כוחות מהיבשת בפיזור הפגנות זה ממש סמרטוט אדום, זה סדין אדום, ודבר שהם יעשו כל מה שהם יכולים כדי להימנע ממנו. האם הם סומכים עליה? על סמך ניסיון היסטורי, בייג'ינג לא כל כך סובלנית בדרך כלל למנהיגים מקומיים שנאמר את זה במרכאות מפשלים, אחרי להתפרצות של מאומות מהסוג הזה, לא מצליחים לבלום אותם, ויש להניח ש תוך זמן לא ארוך אנחנו נראה החלפה של הנהגה שמה או צמצום זכויות או כל דבר אחר בסגנון.
דוקטור רם עברון מן החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לסין, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית 14 ביולי היום, יום הבסטיליה, וצרפת חוגגת כדרכה במצעד צבאי גדול בנוכחות מנהיגים אירופיים, אבל הנשיא עמנואל מקרון נאלץ לחזור אל קרקע המציאות החברתית הבעייתית, כשספג במהלך הטקס החגיגי שריקות ואלבונות מן הקהל, כשסקר את היחידות המשתתפות, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
שריקות הבוז קצת קלקלו לנשיא צרפת את הצגת ההנהגה הצבאית של אירופה שבה הוא חושק. מאות מפגינים שהצליחו להתקרב למסלול מצעד יום הבסטיליה בשדרת שאנזליזה בפריז, כשהנשיא עמנואל מקרון נסע לאורכו ברכב צבאי כדי לפתוח את המצעד, שרקו לו, קראו מקרון התפטר, פוצצו חזיזים והפריחו בלונים צהובים כדי לציין את השתייכותם לתנועת המחאה של האפודים הצהובים. כוחות המשטרה הגדולים שנכחו במקום לא התערבו תחילה, אבל אחר כך התעשתו ויצאו כמה מעצרים והחרמות של הבלונים. אמצעי ביטחון חמורים וכבדניים ננקטו השנה על הקרקע ובאוויר כדי להגן על המצעד שהתקיים בסימן התוכנית להקמת צבא אירופי. לבמת הכבוד הוזמנו מנהיגי מדינות האיחוד האירופי המשתתפות בפרויקטים הצבאיים המשותפים, כמו זה של יחידות ההתערבות המהירה. ובתוכם קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, נשיא פינלנד, ראש ממשלת בלגיה ואחרים, לצד מזכ"ל נאטו ינס סטולטנברג. יחידות וכלי נשק של הצבאות האירופיים השתתפו במצעד שנפתח בסימן טכנולוגיות העתיד, בתצוגה של כלי נשק מתוחכמים, כולל רובוטים וחייל מעופף על מתקן הטסה אישי נוסח ג'יימס בונד, והסתיים בהצדעה מיוחדת לפצועי המלחמות, שכמה מהם הובאו למקום בכיסאות גלגלים, בתוכם וטרן גרמני, והנשיא לחץ את ידיהם בחברתה של הקנצלרית מרקל. ערב המצעד, בנאום לחיילים שהשתתפו בו, טיפס מקרון עוד יותר לשחקים לפני שההפגנות החזירו אותו לקרקע המציאות והכריז על הקמתו של חיל חלל, כמו זה שהקים הנשיא טראמפ.
La nouvelle doctrine spatiale militaire qui m'a été proposée par la ministre et que j'ai approuvée permettra d'assurer notre défense de l'espace et par l'espace.
שמו של חיל האוויר הצרפתי ישתנה לחיל האוויר והחלל. נגן בצורה פעילה על החליות שלנו, הכריז מקרון. צרפת כבר האשימה את רוסיה בניסיון לרגל אחרי אחד מלווייניה. כאן גדעון קוץ מפריז.
צרפת חוגגת, ואילו בגרמניה מציינים 75 שנה לניסיון ההתנגשות בחייו של היטלר. קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל מפרסמת הודעה אישית לעם הגרמני, ובה היא מביעה הוקרה למתנגשים, אבל גם מביעה חשש מעלייתו של הימין הקיצוני בגרמניה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
הגרמנים חייבים לעמוד איתן אל מול הקיצונים מן הימין, בדיוק באותה הצורה כמו שעמדו מתנגדיו של אדולף היטלר, אומרת אנגלה מרקל בהודעת הוידאו השבועית שלה שהופצה אתמול, והפעם יוחדה לתאריך 20 ביולי, שבו ימלאו 75 שנה לניסיונם האמיץ אך הכושל של הקצינים הגרמנים לחסל את הרודן הנאצי.
Am 20. Juli diesen Jahres ist der 75. Jahrestag des wohl bekanntesten Attentats auf Adolf Hitler.
הם נהגו לפי המצפון שלהם וכך ייצבו חלק מן ההיסטוריה של גרמניה, אחרת ההיסטוריה הזאת עלולה הייתה להיות מוגדרת אך ורק כתקופת החושך המוחלט של הנאציזם, טענה הקנצלרית. לדבריה, גרמניה אסירת תודה לאנשים האלה, ובלי המעשים כמו המעשה שלהם, החוקה של גרמניה שלאחר המלחמה אולי לא הייתה רואה את האור כלשונה. לדברי מרקל, על הגרמנים היום מונחת החובה לעמוד כנגד כל המגמות ששואפות להרוס את הדמוקרטיה, היא הביעה צער עמוק על מה שכינתה הרצח הנתעב בחודש שעבר של הפוליטיקאי הגרמני וולטר לופקה, שלפי החוקרים היה מעשה ידם של הקיצונים הנאו-נאצים. ב-20 ביולי 1944 ניסתה הקבוצה של המתנגדים להיטלר להוציא לפועל את תוכנית ההתנגשות הנועזת. אך היטלר ניצל מן הפיצוץ ורק נפצע קל. היוזם העיקרי של ההתנגשות, קצין הוורמאכט קלאוס פון שטאופנברג, הוצא להורג למחרת הניסיון הכושל ב-21 ביולי. עוד כ-200 אנשים, ברובם חברי המחתרת הצבאית שקמה נגד המשטר הנאצי, הוצאו להורג גם הם.
עוד שערוריה באיטליה, כלי התקשורת מאשימים את מפלגת הלגה של שר הפנים מתאו סלוויני בקבלת עשרות מיליוני אירו מרוסיה. הכסף כמובן, כמו לפי ההאשמות ממדינות נוספות, נועד לממן את מערכת הבחירות לפרלמנט האירופי ונועד להשיג עוד תמיכה במדיניות הרוסית. סלוויני מכחיש, אבל שלטונות החוק באיטליה כבר פתחו בחקירה. מרומא מדווח כתבנו יוסי בר.
האם מפלגת הלגה של מתאו סלוויני קיבלה מרוסיה 65 מיליון אירו כדי לזכות בבחירות לפרלמנט האירופי? שר הפנים וסגן ראש הממשלה מתאו סלוויני מכחיש. מדובר בפייק ניוז, המצאות דמיוניות, מעולם לא קיבלתי פרוטה מהרוסים. עיתוני שמאל איטלקים שעוקבים אחרי קשריו של סלוויני עם הרוסים סבורים אחרת. הם מסתמכים על פס קול שהגיע להם מחברת חדשות אמריקנית BuzzFeed, ובו נשמע דוברו של סלוויני לשעבר כשהוא מנהל מסע ומתן עם שני אנשי עסקים רוסיים. ג'אן לוקה סבואיני מסביר לרוסים כי הלגה תומכת בהם, היא אינה רוצה לקבל הוראות מהאיחוד האירופי או מהאמריקנים. הרוסים מציעים לאיטלקים עסקת נפט שממנה ירוויחו 65 מיליון אירו. אין יודעים אם העסקה יצאה אל הפועל, אבל הלגה ניצחה בגדול בבחירות לפרלמנט האירופי, וסלוויני הפך לאיש החזק באיטליה. סלוויני מכחיש קשרים עם האיש שטען כי הוא מייצג את הלגה ומי שהיה דוברו בעבר. אך צילומים ומסמכים שמתפרסמים בכלי התקשורת מעידים על ההפך. סבואיני נלווה אל מנהיג הלגה בביקוריו ברוסיה ואף השתתף בארוחת ערב עם פוטין כאשר הוא ביקר לפני כשבועיים באיטליה. משרד המשפטים פתח בחקירה, העולם הפוליטי כמרקחה. כולם מנסים לגלות אם הלגה קיבלה מימון מהרוסים כדי לתמוך באינטרסים שלה ולחזק את מעמדה באירופה. כאן יוסי בר, רומא.
שטחים נרחבים במנהטן שותקו אתמול לכמה שעות בשל הפסקת חשמל שנסיבותיה עדיין לא ברורות, מעליות נתקעו, הרכבת התחתית חדלה מלפעול, וגם ההצגות בברודווי נאלצו להוריד מסך. שלום לכתבת חדשות החוץ מיכל רשף.
כן, שלום ערן, אז הפסקת החשמל הזאת החלה בשעה 7 בערב שעון ארצות הברית, היא נמשכה כ-5 שעות, ובשיאה שיבשה את חייהם של 73 אלף איש במנהטן, 30 רחובות לאורך הסדרה החמישית, על גורדי השחקים שלהם, פשוט חשכו לחלוטין. שוטרים נשלחו לאזור כדי לכוון את התנועה ולשמור על הסדר הציבורי. הפסקת החשמל הזאת גרמה למעליות רבות להיתקע, למשל, שוטרים הוזקו לכ-60 מקרים כאלה. הצגות בברודווי נעצרו, האורות בטיים סקואר קבעו, וגם הרכבת התחתית חדלה לפעול. כך זה נשמע במהלך הופעה של הזמרת ג'ניפר לופז אתמול במדיסון סקואר גרדן, כשהאורות לפתע קבעו. הנה.
מפח נפש.
בהחלט.
יודעים כבר מה גרם לתקלה?
כן, צריך לומר שהתקלה הראה במועד, ככה נאמר, מעורר חשד. אתמול כמעט באותה שעה בדיוק ציינו בניו יורק מלאת 42 שנים להפסקת החשמל הגדולה שהשביתה את מנהטן ל-25 שעות. ממש, קרמה, או אתה יודע, תלוי אם אתה חווה תיאוריות קונספירציה או לא. שהשביתה את מנהטן ל-25 שעות ב-1977, היא גם גרמה אז לגל פשיעה מאוד רחב, למעצרים רבים. בשלב הזה צריך לומר, אין סיבה רשמית לתקלה. ככל הנראה הדבר הזה קשור לשריפה שפרצה בשני חשמל באזור. בוא נשמע את ראש העיר ביל דה בלזיו מנסה להסביר.
We're waiting to get all of the facts, but what I'm trying to make clear is it's something within the normal electrical grid, something obviously it didn't work. But no other kind of external influence here. This appears to be something that just went wrong in the way that they transmit power from one part of the city to another to address demand.
כן, אומר ביל דה בלזיו, אנחנו מחכים לקבל את כל הנתונים, אבל אני רוצה להבהיר שמדובר בתקלה שגרתית ברשת החשמל, משהו שכמובן לא עבד. אין פה התערבות חיצונית. אם תהית לגבי תיאוריית הקונספירציה, כנראה הייתה כאן תקלה בדרך שינוע החשמל ממקום אחד בעיר לאחר, כדי להיענות לביקוש מסוים. אז הפסקת החשמל הזאת באמת הסתיימה כעבור כמה שעות. האור כמובן התקבל בשמחה גדולה בקרב תושבים ותיירים כאחד במנהטן. הנה כך זה נשמע באמצע הרחוב כשהחשמל סוף סוף חזר. מי היה מאמין שאור יכול לגרום לכזה אופן?
זה נשמע כמו נפילת הכדור בטיים סקוואר, אלא שזה קורה עכשיו ביולי באמצע השנה האזרחית, אבל בהחלט אירוע משמח, משמח שיסתיים. מיכל רשף, כתבת חדשות החוץ, תודה.
תודה
רבה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות אורנה ברוכמן ואורית שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף הפודקאסטים, ההסקטים של כאן, חפשו אותנו שם תחת השם כאן עולמי, גם בגוגל אפשר למצוא, גם בספוטיפיי, למעשה בכל אפליקציית פודקאסטים, כל יישומון הסקטים, תוכלו לקבל אותנו ישירות לנייד, בלי פרסומות. המשך יום מעולה.
כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.